אנחנו היום עוברים לנושא הבא. רק כדי לסכם את הנושא הקודם, אני הכנתי פה תמצית של הכללים, אחר כך כל אחד ייקח מעשה על מנת שאדם יהיה מודע לכל רגע ורגע בחיים. יש 10 כללים או 10 כלים שאדם צריך ללמוד אותם ולאט לאט להתחיל לעשות אותם. דבר הראשון, תכנן מראש מה ברצונך להשיג. מטרה ברורה תמריץ אותך להתקדם. אתה יודע למה אתה הולך. תכנן בערב איך לקום בבוקר. אל תיתן, טוב, עוד 5 דקות אני קם. להשתלט על כל היום שלך. יש כלי נוסף, כדי להתחיל ברגל ימין, שאדם מתרגל להשכיב 10 דקות מוקדם יותר, ואחרי שהוא נטל ידיים, אמר ברכות השחר, שישב רגע ויחשוב על המשמעות של החיים שניתנו לו היום. עוד יום? זה סתם יום? דבר רביעי, תזכור את יומך, תעשה לו סריקה. תבדוק איפה היו המכשולים, אתמול, תתכנן היטב כיצד לעקוף אותם בעתיד. תשנן מה שלמדת ביממה האחרונה. מה יצא לי מאתמול? מה הדברים הלא טובים שיצא לי אתמול? עשיתי דבר מסוים ואחר כך קיבלתי על הראש. אז זה לא טוב. אז אני לא אעשה את זה עוד פעם, כדי לא לקבל על הראש עוד פעם. כלומר, זה הדבר הרביעי. דבר החמישי, תפוס את עצמך לפחות פעם ביום, יושב וחושב, מה אני עושה כרגע? איך אני יכול להשתמש ברגע הזה באופן משמעותי יותר במה שאני עושה? הכלי השישי, הפוך את עצמך לתלמיד של החיים. מה פירוש תלמיד של החיים? למד בכל מקום בו אתה נמצא משהו. לא יכול להיות שאתה נמצא באיזה מקום ואתה לא יכול ללמוד שום דבר שם. תשתמש בספרים, תשתמש במחשבות. על מנת לשמור על ההתפתחות של השכל שלך. תפסיק לבהות מבעד לחלון כמו איזה אסטרונאוט. אתה מסתכל וזהו. לא להיות אסטרונאוטים. הכלי השביעי זה שנן ותזכור קטעי חוכמה. דברים שהם חכמים. שיספק לך חומר ללמוד בזמן שאתה הולך ברחוב או עומד בתור בסופרמרקט. לממש זמן. כלי שמיני, תאסוף משפטים קצרים שמזכירים לך במהירות את המטרה אליה אתה שואף, שלום עליכם, כדי להמריץ את עצמך כשאתה מתחיל להיסחף הצידה. הכלי התשיעי, תהרהר לעיתים קרובות בשאלה מה מטרת החיים, או במילים אחרות, מה אני עושה לכוכב הזה? מה אני עושה כאן? והכלי העשירי האחרון, תכנן מראש מה אתה רוצה ללמוד, מה אתה צריך כדי להיות מודע לשאיפות שלך, כיצד אתה רוצה לסמוך. אסור לנו לחשוב שהדברים יהיו מעצמם ביום רודף יום ויום רודף יום, ואנחנו כמו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מתנהגים כמו כל בהמה חיה שמסתובבת. היא לא מתכננת מחר איפה היא תלך לשתות ולראות ולטייל, היא זורמת לה עם הזמן. אין לה שום התפתחות, אין לה שום דבר, היא נשארת כמות שהיא ללא שום שינוי מהותי רציני. אני חושב שבן אדם ודאי לא יכול להיות בהגדרה הזו של בהמה. חייב להיות אדם, זה היתרון שלו. אז כמו שאמרתי, יש פה 10 כללים, אחר כך כל מי שירצה ייקח אותם, ישמור אותם, יתרגל אותם. זה הנושא הראשון שעברנו, עמדנו עליו, זה להיות מודע לכל רגע בחיים. ולא לחלות את הזמן סתם. היום אנחנו עוברים לנושא חדש. הנושא שלנו היום מתעסק באוזן, או במילים אחרות, במושג שאנחנו קוראים לו לשמוע, להקשיב. כמעט כל רגע אנחנו מוקפים באין סוף של מידע. גם כאן כשאנחנו יושבים עכשיו בחדר, המוח שלנו מקבל מידע מכל דבר שיש פה. אנחנו כל הזמן מלאים במידע שזורם. תנועת יד, נגיעה, קול, מכשיר, כל דבר שנמצא כאן בחדר, הוא מזרים לנו מידע. כלומר, אנחנו מוקפים מידע כל הזמן. אבל השאלה היא באמת, האם אנחנו מבינים מה שאנחנו שומעים? אנחנו שומעים עכשיו שם את המכשיר שעובד, יש לו רעל. אנחנו שומעים. אבל אולי אנחנו מפספסים את המשמעות העיקרית. השורש של המילה לשמוע זה שלוש אותיות שמוכר לנו אולי ממקום אחר. אבל השורש הוא שין, מם ועין. כלומר, שמע. וזה משמש לקליטת כל מיני רעיונות. דוגמה, אדם יכול להגיד, שמע, שמעתי בחדשות. או יותר נכון, שמעתי חדשות. כשאני אומר שמעתי חדשות, מה אני מתכוון? למה ש... מה? לא. אלא מה שקלטתי את המידע מהרדיו. נכון? שמעתי את החדשות ברדיו. כלומר, קלטתי מידע מהרדיו. עכשיו תראו דבר אחר. כשאמא אומרת לילדים שלה, תשמעו בקולי, למה אתם לא שומעים בקולי? האם היא מתכוונת שרק תשמעו אותה, תקלטו את השידור, כמו החדשות ברדיו? מה אתם אומרים? כשהיא אומרת, תשמעו בקולי, מה הכוונה שלה? שאו, כלומר, היא מתכוונת, תצייתו לדבריי. אבל היא משתמשת במילים, תשמעו בקולי. ופה זה משהו כבר אחר, זה ציות. כלומר, כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו מנסה להעביר מסר לאחרים. אחד היה מדריך, אחד היה חבר של, אפילו אחד חבר של מישהו, אח לאחיו. אתם, אנחנו מדברים. אנחנו מעבירים מידע מאחד לשני. כלומר, כל אחד מצא את עצמו מנסה להעביר מסר לאחרים, והוא מגלה שוב פעם ושוב פעם את מה שהרבה שומעים. תשמע, לא מבינים אותי, אני מדבר, ולא מבינים אותי. מכירים את זה, נכון? אבל דיברתי, הוא לא מבין אותי. כלומר, במקרה כזה אנחנו אומרים, אתה לא שומע מה שאני אומר? נכון? מה, אתה לא שומע מה שאמרתי לך? האם הכוונה שאני לא שמעתי אותו? שמעתי אותו, ברוך השם, אני לא חירש. שמעתי אותו. אני לא מתכוון לזה אם אתה שומע או לא. אני מתכוון, האם הבנת את מה שאני אומר? זאת אומרת, השורש שין ממעין הוא בסיס לשוני, למילה אחרת. משמעות. לא שמיעה וזהו, אלא משמעות. תבין את המשמעות של מה שאתה שומע. תראו, אפשר להגיד שכולנו אשמים בזה, וכמה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מקשיבים לאדם שני, אנחנו יושבים ומקשיבים למישהו, ופתאום מגלים, אם נהיה אמיתיים, שבזמן שאני מקשיב למישהו, המחשבות שלי היו במקום אחר לגמרי. הקשבתי לה? בכלל לא. שמעתי אותו. שמעתי אותו גלידה עובר, ועושה מוזיקה כזו. לא. לא הקשבתי לו בכלל. אם אני רוצה לנהל שיחה, שיחה אמיתית, שיחה שיש בה הבנה, שיחה שהיא משמעותית, לפני שאנחנו מחליטים אם לקבל רעיון כזה או אחר, לדחות רעיון כזה או אחר, ולפני בכלל שאנחנו מתחילים להתווכח, לפני שאנחנו בכלל קובעים עובדות, לפני שאנחנו מזלזלים, אנחנו חייבים להיות קודם כל משוכנעים ב-100% שמה שאני הולך לומר, או את הדעה שאני הולך להביע, היא דעה שכלית, אובייקטיבית, לא נגועה ולא מושפעת, אלא אמיתית, באמת, שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. ולא סתם מדברים או מביאים בכל רם איזו סטיגמה או דעה קדומה שכבר נמצאת אצלנו. אנחנו מכירים את זה כולנו, שיש שיח בין אנשים על איזה משהו ויש ויכוח, אתה לא מקשיב לו. אתה שומע אותו בתוך כדי שהוא עונה, הוא מדבר איתך, אתה כבר מתכנן מה לענות לו. אז אתה בכלל לא מקשיב. גם מה שאתה הולך לומר, זה לא אובייקטיבי בכלל. זה לא אמיתי. כי אתה כל הזמן מחפש להוריד אותו. אולי הוא צודק. תבחן. לא, כבר אנחנו מגיבים, לא מקשיבים, שומעים. זו דרך אחת. הדרך השנייה בשמיעת אוזן, המשמעות שלה להקשיב בעזרת האוזן. איפה אנחנו רואים את זה? בתורה. שהתורה משתמשת במילה שמע, כן? שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. היא למעשה מבטאת רמה עמוקה יותר של שמיעה. כלומר, במילים אחרות, תתמקד. שמע, תתמקד, תשים לב, תבין. ואחר כך תעבור לידי מעשה. אז אם כך אנחנו צריכים לומר, שמה זו שמיעה יעילה? אני עכשיו מדבר, ואנחנו שומעים רעשים ברקע. הם קיימים, אני שומע אותם. השאלה אם אני מתמקד ברעש, או אני מתמקד במה שאני שומע. לכן שמיעה יעילה היא קודם כל ראשי תיבות באמת שמע. אמן. שמיעת המילים, משמעות, כלומר הבנה, ואחר כך עשייה. ומה שהבנת, עכשיו תעשה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיכנס, אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד מוכרים לנו, זה נקרא הגדרת מושגים. יש לנו אין סוף מושגים. ניתן לכם דוגמה. נעשה פה ניסוי קטן מאוד. מי שיכול להסביר לי מה פירוש המילה שלום? מה זה שלום? מה זה? אנחנו מפללים כל יום, 3 פעמים ב-18, שים שלום, טובה וברכה, חיים וכו'. אנחנו מדברים על שלום בין האומות. אנחנו מדברים על שלום בין אדם לחברו. מה זה? מי שיכול לתת לי הגדרה מה זה? אחד יגיד, היא מלחמה. אז זה לא שלום. זה חלק, אולי, ממושג שלום. אחד יגיד שלום, זה אני אומר שלום למישהו. זה ברכה. אחד יגיד שלום, זה חסים טובים. אחד יכול להגיד לשם, כן? תראו כמה בשניות. אז ריבונו של העולם, מה זה השלום הזה? בוא נראה עכשיו דבר רוחני. יצא לי פעם לשוחח עם תייר, שהיה פעם ראשונה בארץ. הגיע פעם ראשונה לארץ, הוא היה נראה כמו אדם ש... מתוסכל, מצורך, קיצור מאוחזב לך שהוא הגיע לפה. ואז הוא אומר לי, אלוני, כולם קוראים לארץ ישראל ארץ הקודש, ואני אומר לך, אני נסעתי צפון, דרום, מזרח, מערב, מצדה, עין גדי, הייתי בכל מקום, אני פה כבר כמה חודשים מסתובב ממקום למקום, ואני מוכרח להגיד לך, דוגרי, לא ראיתי שום קדושה בארץ הזאת. שאלתי אותו, וואו, אז היית בכל מקום בארץ? תגידי, כמה פינגוזים פגשת? אני, מה? מה זה פינגוזים? אמרתי לו, סליחה, לא שאלתי אותך מה זה פינגוזים. שאלתי לך כמה פגשת. כמה פינגוזים פגשת? טיילת בכל מקום. תסתכל, אתה יודע, בהלם, לא יודע מה אתה רוצה ממנו, הוא לא שמע בחיים כלל מילה כזו. ואז הוא אמר דבר נורא פשוט, איך אני יכול לענות אם אני אפילו לא יודע מה זה? אז אתה יודע מה אתה מדבר? אז איך אני יכול לענות לך? אמרתי, לא נכון. אתה צודק. תגיד לי, קדושה, שאתה חיפשת, אז ידע על מה אתה מדבר? שאתה אומר קדושה? שאלת את עצמך, מהי קדושה? האם קדושה בעינינו זה מלאכים לבנים מרחפים ברחובות? אולי מזריקות מים עם כל מיני צבעים? אולי מתוך סלעים שיצא מים? כלומר, אנחנו זורקים המון מושגים באוויר. המון. אבל לעתים קרובות, המחשבה שלנו כלפי אותם המילים שאנחנו אומרים, הן מאופלות וחסרות כל בסיס. אם לא תהיה לנו הגדרה אמיתית, אנחנו לא נוכל לנהל שום דיון בשכל, שום דבר. רוצים דוגמה? בבקשה. אתם מכירים את השאלה הזו שואלים בן אדם, או בשידוכים, הוא אדם טוב, יופי. תשאל כל בן אדם, תגיד, אתה אדם טוב? מה הוא יגיד לך? ודאי שאני טוב, מה, אתה רוצה להעליב אותי? זה כבר, למה? למה אתה שאני לא טוב? לא, אני מצטער, אני לא מתכוון לפגוע בך, אבל תסביר לי בדיוק. מה זה אדם טוב? אחד כזה שעושה טוב, טובה. אחד כזה שעוזר לזקנה בעבור ברחוב. מה זה אדם טוב? כלומר, איך אפשר לענות את השאלה כזו אם אנחנו בכלל לא מבינים מה זה האדם טוב? באותה מידה השיחה יכולה להתנהל ככה. תגיד, אתה פנגוז? זה אותו דבר. אם לא יודע מה פנגוז, אז מה הוא יכול לענות? דרך אגב, המילה כזו. כלומר, השאלות זה שאלות מעליבות כאלה, אתה יודע מה? לא, אני לא פנגוז. אתה פנגוז בעצמך. זה תגובה, כן? כי זה דו שיח, כי אתה נתקע. אין לך לאן ללכת. על פי התפיסה של היהדות, אם אתה באמת רוצה להיות אדם טוב, אתה חייב למצוא איזשהו קנה מידה. שעל פי אותו קנה מידה, על פי הסרגל, המדוד, אתה יכול לראות כמה אתה קרוב אל המטרה, וכמה אתה עדיין יש לך כברת דרך. אי אפשר לסמוך על, איך נקרא לזה, הרגשת הבטן. אנחנו יודעים, לצערנו הרב, שונא ישראל בכל הדורות, וידוע לנו, קרוב אלינו, היטלר, יימח שמו וזכרו, הרג מיליונים, ובתוכם 6 מיליון יהודים, והוא חשב שהוא עושה מה? טוב לעולם, שהוא מתפטר מהטפילים האלה. אבל הוא טעה טעות איומה. אבל זה היה טוב. היה, לא יודע אם אתם מכירים או לא, במכון מאיר יש אחד הרבנים, שמו הרב פיירמן, כשהוא מדבר על ההבנה מה זה אהבת חינם או מה זה שנאת חינם, בקשר לימים שאנחנו נמצאים בהם, דשת הימים, הוא לא נכנס ל... מילים כאלה הגדרתיות שלא יודעים להסביר אותם. מה זה אהבת חינם? מישהו יכול להגיד לי? או בכלל לפני זה? מה זה אהבה בכלל? מה זה? זה צריכים להרגיש את זה ביד. זה אוכלים את זה, זה מריחים את זה. מה זה? זה מילה. מה התוכן שלה? מה הקנה מידה שלה? אם אני כל בוקר נותן נשיקה לבן שלי, זה אומר שאני אוהב אותו? או שזה רק איזה פן מסוים באהבה? אם אני נותן לחבר שלי כל בוקר כף והוא מחייך, אז אני אוהב אותו? זו אהבה או לא אהבה? מה זו שנאה? שנאה זה מי שאני לא מחבר אותו לחבורה שלי, אז אני שונא אותו? אם אני לא מקבל דעה של מישהו, אני שונא אותו? אלה מושגים גדולים מאוד שאי אפשר להבין אותם בלי שאנחנו ממקדים אותם. אם נשאר שני אנשים, שאחד רשע עם תעודות, והשני טוב עם תעודות, אז אותה שאלה, אתה אדם טוב? מה אתם אומרים? מה יענה הראשון? בוודאי. אני אשאל את הרשע הזה עם התעודות, תגיד לי, אבל איך אתה אומר שאתה טוב? אתה פגעת באמא שלך, זה ממש נורא עכשיו, תתנהגת. אז אגיד לך, תשמע, סליחה אדוני, נראה לי שאתה לא מבין את העסק. היא ביקשה ממנו להוריד זבל. היום היא תגיד לי להוריד זבל, מחר היא תגיד לי ללחוץ כלים, לך תדע איך זה ייגמר. אז אני אמרתי, חפשי אותי. אז זה עשה לי טוב, אני אדם טוב. זה בסדר. עכשיו נגיד מה עכשיו האדם, האדם הטוב. זה ממש ממש כל הכבוד. איך שאמא ביקשה ממך להוריד את הזבל, הלכת והורדת את הזבל ובאמת בלי לכעוס ובלי שום דבר, אז אגיד לך, תראה, זה לא מדויק, אני ממש כפוי טובה, אתה לא שמת לב איך אני פגעתי בה, לא, אתה אמנם לקחתי את הזבל, אבל אני מה שנקרא דיברתי מתחת השפה, רטנתי כזה, עשיתי לה פרצוף, היא ראתה את זה, אז גם הוא לא טוב. כלומר, הרשע לא טוב, זה נגלה לעין. האדם שהיה בינינו טוב, הוא בעצמו מרגיש שהוא לא טוב. אז אם ככה, מה קורה? מה זה ההגדרה של אדם טוב אם ככה? שוב פעם, מילים. כלומר, המשמעות של להיות אדם שמגדיר הגדרות, זה רק כאשר האדם ברור לו, ברורה לו המטרה, או המילה שבה הוא משתמש, רק אז הוא יכול לבדוק האם החיים שלו באמת תואמים אל המילים שבהם הוא משתמש. נכון, אנחנו אנשים, ואנחנו יודעים לענות על כל דבר. עונים, תמיד. במיוחד אם זה פוגע בנו. סליחה. אבל ככל שההגדרה יותר ויותר ברורה, יש כך יותר ויותר מקום לומר אמת ולא לטעות. נעבור לדוגמה נוספת על מנת שנבין. יש איזה משחק, אני קורא לו משחק הפרצופים. משחק הפרצופים. מה זה משחק הפרצופים? שלום עליכם. יש אני, אני. יש אתה, ויש הוא. שלושת הפרצופים. אני, אתה והוא. אנחנו משחקים במשחק הזה כל הזמן, אתם שמתם לב? אתם יודעים? אנחנו כל הזמן משחקים במשחק הזה בחיים. כאשר אנחנו מתייחסים לעצמנו, תמיד נוח לנו לצבוע את התמונה בצבעים הכי יפים שיש. לגבי אחרים, זה תלוי. אם זה מישהו שעכשיו אני לא רוצה לפגוע בו, או להעליב אותו, אז אני משתמש בצבעים אפורים. ואם זה מישהו שלא נמצא כאן, אני צובע אותו בשחור. זהו. דוגמה. אתם רואים רכב שנוסע במדרון, בדרך הררית, עם כל הפיתולים, והוא טס ב-120 כמש. והמכונית ככה נוטה באופן מפחיד. אבל מה לעשות שאתם מסתכלים על זה לא מבחוץ, אלא אתם יושבים ליד הנהג. והמזל שלך שהחלון סגור, כי אחרת היה אף החוץ מהשיפוע. ואז אתה פונה לנהג, והוא מחזיק בהגה, וזה פחד. ואז אתה אומר לו, תגיד לי, אתה לא קצת פזיז? ואז הנהג פונה לו, אני? מה פתאום? אני חביבי, אני אמיץ, אני שורא בר לא פוחד, אל תדאג. עכשיו, ברוך השם, היה לך מזל, ונשארת בחיים, כדי לספר לחברים מה היה. עכשיו זה מקבל כבר סיפור אחר. חבר'ה, אני אומר לכם, נסעתי היום עם איזה מישהו מטורף, טיפש, חסר אחריות, מי נתן לו בכלל רישיון. עכשיו, שימו לב, הנהג רואה את עצמו אמיץ. אתה על ידו קורא לו פזיז, אבל כשלא ימצא, הוא אידיוט חסר אחריות. אני, אתה והוא. אני זוכר לפני כמה שנים טובות, היה איזה מישהו שהכרתי שהוא היה בוחן רכבים שמגיעים מחול. הוא היה בוחן של חברה שנקראת UMI, חברה ידועה שמביאה את כל השברולטים למילאים מאחור, תראו כתוב UMI. רק כשהם היו מגיעים מחוץ לארץ, התפקיד שלו היה לעשות להם מבחן שטח, כלומר לראות שהכל עובד. עכשיו, כדי לראות שהכל עובד ויש שם כל מיני מערכות חירום למיניהם, אז הוא צריך להפעיל אותם. על המנת להפעיל אותם, אז הוא צריך באמת להגיע למהירות שזה אמור לפעול, ולבלום בלימות חירום, בקיצור, להשתולל עם הרכב. ואני לא יודע מה הייתה הסיבה, אחרי שנים, אולי עכשיו זה השיעור הזה, זה אחד מהסיבות שהייתי בחוויה כמעט בלתי אנושית. הוא אמר לי, תשמע, הגיע איזה רכב חדש, רכב ספורט, הוא אצלי פה ליד הבית, בוא, נעשה לך סיבוב ברכב אמריקאי, יהיו 3-4 בארץ, זה הזמנות אישיות, אני צריך לעשות לו מבחן נהיגה, אז כבר מחלבתי אותו היום פה ליד הבית, מחר אני לוקח אותו למבחן. זה עוד בסדר, בוא נראה. באמת, עמד בחוץ רכב מפואר מאוד, שני מקומות, רכב ספורט, התחלתי פנימה, כל האבזורים, חגורות, הוא שם את המפתח, מניע, מלא מנורות שם, חללית. טוב, מתחילים לצאת מהרחוב של השכונה, הוא מגיע לכביש, כולנו מכירים אותו, כביש שנמצא מאזור צומת קוקה קולה בבני ברק לכיוון צומת מורשה. אנחנו באמצע היום, תחבורה זורמת בכביש. הוא נוסע לו, לאט, פתאום אמר לי, תראה, יש פה, אני רוצה לראות לך משהו מדהים, מדהים. אתה לא תאמין. אמרתי לו, מה אתה רוצה לראות? ואני עוד רגוע. כלומר, לא הבנתי לאן אני נכנס. ואז הוא אמר לי, שום, רק נסתכל. והוא נתן לחיצה על דוושת הדלק. בתוך שניות הרכב דהר על 140-150 קמ"ש, כביש מורשה, מלא מכוניות. ואני... בולמת נשמתי, נצמד לאחור לכיסא כמה שאני יכול, וזהו, ובתוך הלב מתחיל להגיד וידוי. אבל אמרתי, מילא, אתה רואה מכוניות, הוא עובר, הוא פשוט טס. אבל החרדה לא הסתיימה, כי אנחנו מתקרבים לצומת מורשה, ואני רואה מרחוק רמזור אדום, והבחור לא מגלה שום נטייה ללחוץ על דוושת המעצור, המכונה ברקס. והמכוני, ואתה טס לתוך השערה שעומדת שם באדום. ואני מתחיל להתנשם בכבדות ולהגיד, זהו זה. לך תדע מה הוא רוצה להראות לי, ריסוק. מה הוא רוצה להראות לי עם הרכב הזה. ואז, בלי לדבר, הגענו מרחק שאולי מטר וחצי, שני מטר מהרכב שעמד האחרון בטור, והוא נתן לחיצה על דוושת המעצור. ואני אמרתי, זהו זה. זה נגמר, שלום לך מולדת, שלום לך ארצי. והרכב נעצר. נעצר. זה מה שקוראים היום הבלמים ה... איך קוראים להם היום? UPS, משהו כזה, בלמי חירום, לא יודע מה, עם נעילה מיוחדת, לא יודע איך זה עבד שם, אבל האוטו באמת נעצר. עצרנו 10 סנטימטר מהפגו של הרכב שהיה לפנינו. כשהוא נעצר אמרתי לו, תודה רבה, היה נעים מאוד, פתחתי את החגורה, יצאתי מהרכב. הוא אומר לי, מה, תעלה, נחזור. אמרתי לו, אני אפילו ברגל חוזר, איתך אני לא נוסע. אני אומר לכם, אדם שרכש ניסיון נהיגה בחוץ לארץ, ופה כל מה שאתם רוצים, יש לו כל התעודות שרק אפשר בנהיגה, אני עם הבן אדם הזה לא נכנס אפילו לנסוע עם אופניים. אדם לא מבין את המחשבות שלו. לא יודע. ואם צינור קרוע, ואם יש איזו תקלה, מה זה הדבר הזה? איך אתה מתנהג? אתה לא נורמלי, סליחה, זה אתה לא שפוי. אתה רוצה לעשות מכנה ריסוק, יש כבישים מיוחדים, ריקים מתחבורה, תכנס לך בתוך הסלע לבד, מה אתה רוצה מהאנשים עליך? אבל תשימו לב, אם אנחנו ננסה לבדוק באובייקטיביות, אז ראינו שהרגשות האנושיים בלבלו אותנו לגמרי. יש אמיץ. מה זה אמיץ? שיכול להסביר לי מה זה אמיץ? תגדירו לי את המילה אמיץ. לא מפחד? זה לא אמיץ, זה לא פחדן.
זה אמיץ.
לא. לא בהכרח. מה זה אמיץ? ההגדרה האמיתית של אמיץ, אתם יודעים מה זה? זה אדם שלוקח סיכון הכרחי, רק מה שמוכרח למטרה בעלת ערך. דוגמה, בן אדם רואה בניין בוער, ובפנים יש ילד שצועק. אדם אמיץ, הוא רואה את זה, מבין שאין ברירה, והוא רץ פנימה להציל אותו. אדם הפזיז, באותו בניין, לוקח סיכון לא נחוץ. אבל למטרה בעלת ערך. הוא פזיז, הוא רץ פנימה להציל את הילד, אבל בלי לשים עליו שום אמצעי מיגון. והאדם, הטיפש וחסר אחריות, יראה את הילד בבניין השרוף, כן? אבל הוא ירוץ פנימה לא בשביל להציל את הילד, אלא לראות איך זה נראה כשהקירות נופלים, כשהעסק בוער. שלושה אנשים, שלושתם רצים אל הבניין, אחד אמיץ, כי הוא עושה פעולה הכרחית והוא לוקח סיכון, אבל הוא דואג למיגון, הוא ישים כובע פלדה, הוא ישים עליו בגד חסין אש, והוא ירוץ להוציא את הילד. הפזיז ילך להוציא את הילד, אבל בלי אמצעי מיגון, והוא עלול לשלם על זה. והטיפש ירוץ פנימה כדי לראות, וחס ושלום הוא יכול להישרף יחד עם הילד. עכשיו נחזור בחזרה על המכונית שנסעה לנו בערים ובפיתולים. אז בוא, אתה פונה אל הנהג עכשיו, אחרי שאומר לך שהוא אמיץ, ואתה אומר לו, סליחה, אבל מדוע אתה מסכן את החיים שלנו? אני איתך ברכב. או במינים אחרות, מה המטרה החשובה שבשבילה אתה נוסע בכזאת מהירות? מה אתה רוצה? תגיד לי מה כל כך חשוב להראות, מה העסק הזה? ברור, יש לו בעיה. אם לא נמצא במרדף שמישהו רודף אחריו לחסל אותו, אז הוא צריך להודות שמה הוא? שהוא חסר אחריות. שהוא פשוט טיפש. אבל הוא לא יגיד את זה. כי אז הוא יחשוב שהוא כבר לא אמיץ. זהו. בדיון שרוצים להיות דיון אינטלקטואלי, דיון שכלתני, דיון מהותי, אמותי, אמיתי, צריך לתת לראש להוביל. לא לרגשות. במקום להמשיך ולהיגרר אחרי הרגשות, מכל מיני כיוונים, אם לא ניתן לראש שלנו, לשכל שלנו למשוך, אנחנו נשאר תמיד תקועים, כן, אני אמיץ, אתה פזיז, והוא טיפש. כלומר, למעשה, זו הדרך השנייה במושג לשמוע באוזן, שעוזרת לנו לגלות מה המשמעות האמיתית בכל מצב ומצב. זה הפעלת השכל, לא הרגש. אז הבנו שאנחנו נוטים להגיד מילים גדולות בלי להבין אותם בכלל. אנחנו בכלל לא מבינים מה הם אומרים, מה אומרות המילים. הם לא מבינים מה אומרים המילים, כמו שראינו עם התייר הזה והפנגוזים, הוא לא מצא קדושה בארץ. יופי, תגדיר לי מה זה קדושה, אדוני התייר הנכבד. הוא לא יודע. אז אם אתה לא יודע בדיוק להגדיר קדושה, אז איך תדע אם יש פה או אין פה? בכלל לא חיפשת אותה. כשאנחנו אומרים קדושה, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה. אז אנחנו לא יכולים לטעון שאנחנו לא מרגישים קדושה. כי אם אתה לא יודע מה זה, אז על מה אתה מדבר? נכון? אם אני בחיים לא פגשתי פנגוזים, ואני לא יודע מה זה פנגוזים, אני לא יודע בכלל איך הם נראים. אולי הם אנשים מאוד אינטלקטואליים, ואולי הם אנשים מאוד רוחניים. אולי אין דבר כזה. אבל אני לא יודע מה זה. אז אני לא יכול לדון בזה. אני לא יכול לדבר על זה. באופן אמיתי. אני יכול לדבר על כן, להגיד. לזרוק מילים. אבל אני לא יודע מה המשמעות בזה. נחזור לבסיס. בסדר? כלומר, למעשה אדם צריך לחשוב על המושגים שהוא משתמש בהם כל הזמן, ולכולנו יש מושגים שהם אצלנו, מה שנקרא, נמצאים במחסנית. כן, אצלי במחסנית הם נמצאים אחד-אחד. אחד אומר, ככה טק אני יורד את הסיסמה שלי. או אני ככה אני יורד עוד סיסמה. בימים שלנו, סיסמאות. אהבת ישראל, אהבת חינה. מה זה? אני טיפש, אתם יודעים מה? אני לא מבין. מי שיכול להסביר לי? אני לא יודע מה זה. אז אהבת ישראל, אני אעמוד בשוק, וכל אחד שנכנס לגלטה יהודית, מה, אני שיקה? אני אוהב אותו או לא אוהב אותו? איזה מישהו ידחוף לי גם סתירה באיזה שלב. זה הביטוי של אהבת ישראל. כל אחד שבא, אני אחבק אותו, ואתה לא ככה חימוקים, ממין לשמאל, כמה תפיחות על הגב, כמו שנהוג היום. זה מבטא אהבה לישראל. האם לאהוב כל יהודי? זאת אומרת שגם אם הוא לא מסכים איתי, אני לא שונא אותו, אני לא חבר, חבר שלו. זה אהבה. אני לא יודע. אני לא יודע להגדיר לי. האם זה המושג אהבת ישראל? צריך להרבות באהבת אהבת חינם. כל האמירות הגדולות. בסדר, אני מת להרבות. תסביר לי מה צריך לעשות. תשאלו את הרבנים שלכם. תשאלו את ההורים שלכם. תגיד, אני רוצה להיות אוהב ישראל. תגיד לי מה לעשות. תסביר לי מה זה קודם כל. ואחר כך מה אני עושה. כי אתם זוכרים מה אמרנו. מה זה המילה לשמוע? לשמוע זה שורש. נכון? שמע, שין, מן, משמעות. אחר כך, עשייה. אז אני רוצה, תסביר לי קודם כל, אני שמעתי, אמרת אהבת ישראל, אמן. עכשיו תסביר לי מה זה. אחרי שתסביר לי מה זה, אז אני אוכל למדוד, אני יודע. מה עושים, מה לא עושים, מסרגל, מסרגל אהבת ישראל, מאלף עד ב' עד ב' זה אחד, מב' עד שני עד ג' זה שתיים, ככה יתקדם. אבל זו, שכל הסרגל שלי יהיה מסודר, אני היופי עכשיו, יש לי אהבת ישראל. אבל אם אין לי סרגל, אז איך תהיה לי אהבת ישראל? כשאין לי סרגל של הבנת הקדושה, איך אני יכול למדוד קדושה? כשאין לי סרגל מה זה נקרא יראת שמיים, אז איך אני אבדוק יראת שמיים? מה זה, זה כזה מתחום? שמים לבן אדם מתחום ורואים, מעל 80 מעלות יש לו יראת שמיים, מתחת לזה אין לו. מה זה ההגדרה של הדברים, רבותיי? מה זו ההגדרה של הדברים? התורה היא מדייקת במילים, למה? כי הדברים צריכים להיות מוגדרים. שחז"ל דיברו, הם דיברו בשפה כזו שאדם צריך לדעת שזה זה ולא זה. כאשר בהלכות שבת אומרים לך זה מותר, אז זה מותר לכתחילה, לא בדיעבד, לא כל מיני פרטים, לא, זה לכתחילה מותר. כשעשו את תקנת העירוב, אני מדבר להלכה, אז איפה שיש עירוב מותר לטלטל מרשות אחת לשנייה לכתחילה. לא בדיעבד. כשאמרו שהאדם שיש לו ספק ברכות, כן, בברכות, רוב הברכות, להקל, הוא לא חוזר. זה לכתחילה. דברים מאוד ברורים. בגלל זה הלכה היא מלשון הליכה. אתה הולך, בטוח, אתה הולך, זהו. אני יודע למה אני הולך. יש לי מפה מנווטת, מסומנת. אבל ההגדרות שאנחנו רגילים להשתמש בהן ביום-יום, רובם אם לא נבחן אותם, הם בכלל מנותקים מהמציאות. וכשנבחן אותם נראה שחסר בהם הרבה מאוד הסבר לנו. אז אנחנו מתקשים להגיע ליעדים. מאוד מתקשים. תראו לעצמכם שאתם מגיעים לישיבה, ואני בתור ראש הישיבה, עומד לפניכם ביום הראשון של אלול, אומר, רבותיי, תראו, השנה חשבתי לעצמי בבין הזמנים, איך אנחנו מקדמים את הרמה הרוחנית בישיבה, והחלטתי שאנחנו בחודש תשרי, אלול ותשרי, כולנו עושים תשובה. עכשיו, הסתכלו עליי כמה מאות עיניים, ותגידו בעצמם, מה הוא רוצה? הוא עושה מבחן? תרדת תשובות? מה הוא מתכוון? תשובה על מה? על מה התשובה? מי שלא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בתשובה שלנו במעשים, שלא ילך עכשיו להתחיל לחפש בספרי מוסר. אתם יודעים למה? כי הוא התבלבל. אתם רוצים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות תשובה? זה נורא פשוט. יש רשימה מסודרת. תפתחו את מחזור יום כיפור ותראו על מה אתם מכים על חטא. נורא פשוט. רשימה מסודרת. הנה, עכשיו תעשה. החטא שחטאנו לפניך באלף, בבית, בגימל. הנה, אתה רואה במה? אז אני בא ואומר לתלמידים, רבותיי, החודש הזה של אלול וחודש תשרי, כל אחד עובר על המחזור של יום הכיפורים ומקבל על עצמו דבר אחד ודאי, שאותו הוא מתקן, שאותו הוא לא ממשיך. ואם יכול עוד אחד, אדרבה. וזאת התשובה שנעשה השנה. אז איך יסתכלו התלמידים עכשיו? הבנו. סוף סוף ראש הישיב וגמר, זה משהו שיכולנו להבין. כלומר, מילים גדולות יש לנו, אבל להפוך אותם לתכלס, אנחנו מתקשים. וכל אחד יודע בתוך נבחי עצמו כמה קבלות טובות אדם קיבל בחייו. האמינו לי שרק על הקבלות הטובות רוב בני האדם בגן עדן, יש שם היכל הקבלות, זה המקובלים. אלה רק שמקבלים כל המון דברים, לא מצליחים לעמוד, יש להם היכל מיוחד. כי שמים את כל מה שהם קיבלו על עצמם, על המשקל, זה מדה את הכל. תראה, הוא רצה... היכל הקבלות. זה טוב, יש מס הכנסה. כולנו מקבלים דברים, לא עומדים בהם, לא מצליחים לעמוד בדברים מינימליים שאדם מקבל על עצמו. כי הוא לא ידע להגדיר מה הוא רוצה. אז נחזור לבסיס. צריך לחשוב על מה שאנחנו מדברים, משתמשים, עקרונות שעל פיהם אנחנו בונים את החיים שלנו. רבותיי, צריך לעשות בחינה ולבדוק ולהפסיק להשתמש במילים שאנחנו לא מבינים את ההגדרה שלהם. להפסיק. תלמד, תכיר, תגדיר, תשתמש. אני זוכר שפה האוטובוס מהקירה לירושלים עבר מספרים שונים, היו כל מיני מספרים, עד שזה הגיע ל-160 היום. היה הקו 32 פעם, לא זוכר, לפני הרבה הרבה שנים. אחד הפעמים האוטובוס, לא במתכונתו הטובה, הנוכחית או לא טובה, ויכוח, כל האוטובוסים עברו דרך העיר, אתם זוכרים את הסיוט הזה? ולפני 20, 25 שנה, 30 שנה, לא היה אוטובוס כל שעה, היה 3-4 פעמים ביום. ואני זוכר שהיה כתוב, על האוטובוס היה כתוב ישיר, כן, יש עד היום את זה באוטובוסים, מספר. אז אני זוכר שהיה איזה יום אחד, שאלה איזה נושא כזה עם מצב רוח טוב, האוטובוס אמר לנהג, זה ישיר. אז הנהג אמר, תשמע, אם אתה תשתה לי עוד קצת, הוא גם ירקוד. מה ישיר? מה אתה רוצה ממני? שהאוטובוס ירקוד, שהאוטובוס ישיר, מה אתה רוצה? תגיד, האוטובוס הזה נוסע קו ישיר, יש לו תחנות מאסף, מה זה? אז אתה מבהיר את מה שאתה מדבר. אז גם מי שעונה לך, יודע מה אתה מצפה ממנו. כמה פעמים אנחנו מדברים ואנחנו אומרים, תשמע, הוא לא מבין אותי, אני מדבר איתו, הוא לא מבין. אבל כבר ראינו, כשאמא אומרת לך, תשמע בקולי, היא לא מתכוונת שאתה תקשיב כמו ל... שיר של שבועקי או אני לא יודע זמר אחר, אני שומע אותו, זה לא מה שאמא רוצה. אמא רוצה שתעשה מה שהיא ביקשה, ציות. כשאתה שומע חדשות, זה לא מחייב אותך לכלום, אלא אם כן, מודיעים עכשיו שתרוץ למקלט או להרתיח את המים, בסדר. אם אתה לא מקשיב טוב לחדשות, כן, אז אתה מרתיח מים במקום שלא צריך להרתיח מים. אתם יודעים, כשמרתיחים מים לשתות, עד שהם קרים, לא כל כך נוח לשתות, אלא אם כן אתה רוצה קפה. זאת אומרת שלמעשה, הגדרת המילים זה היסוד והבסיס. בואו ניתן דוגמה. אנחנו שומעים הרבה את בדור שלנו, את המושג שדברים צריכים להיות בסובלנות. נכון? סובלנות, צריכים סובלנות. למה מתכוונים בזה שאומרים סובלנות? לצדק? לאמת? לאהבה? לחופש? להגינות? מה זה סובלנות? מה המשמעות האמיתית של כל הרעיונות האלה, של המילים שאמרנו? מה זה אמת? אצלך בהגדרה, מה זה אמת? אנחנו יודעים שאצל אדם, א', אמת היא כזו, אצל אדם ב', פתאום האמת היא אחרת, אבל זה לא יכול להיות. כי אמת יש רק אחת בלבד. אין שתי אמיתויות, אם יש שתי אמיתויות זה שני שקרים. מישהו פה בכלל לא בא בכיוון. אמת יש אחת בלבד. אז אם שנינו מדברים על דבר מסוים, ואצלי זה האמת ואצלך זה האמת, אז שנינו כנראה לא בעניינים. או שאנחנו לא מבינים מה זה האמת. אז מה זה האמת? או כמו ששאלנו מקודם, מה זה חופש? מה זה חופש? תקחו אסיר שנמצא אחרי סורג ובריח, מה זה חופש בשבילו? לראות את הסורגים מהצד השני. זה חופש. יש לו עיקול על הבית, חובות לבנק, הוא חופשי, יש לו חופש. אין לו חופש. מה זה המשמעות של המילה צדק? מה זה? הרי גם בבית דין, שבאים שניים להידיין בבית הדין, ואחד יוצא זכאי ואחד יוצא חייב, אז נעשה צדק, נכון? כלפי החייב, האדם שהיה צריך לקבל את שלו. אבל האדם שמפסיד, מרגיש דפקו אותו. אז זה לא צדק מבחינת. נעשה פה עוול. מה זה כל המילים האלה? לכן, צריך באמת שנברר מה המשמעות האמיתית של המילים שאנחנו רגילים להוציא מן הפה, ולפי זה להתחיל לתכנן את הדיבור שלנו. ניקח דוגמה שכולנו יודעים ומכירים, ואשרנו מה טוב חלקנו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדבר הזה. אתם יודעים על מה אני מדבר? בחירה חופשית. איזה מושג פיצוצי, לא? מושג מדהים. אחד הדברים המרכזיים ביהדות. הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי בחירה חופשית. מי שיכול להגדיר לי מה זה בחירה חופשית? אנחנו אמורים להשתמש בה כל הזמן, לא? אז זה לא טוב, אז זה משהו אחר. בחירה חופשית וטוב ורע. שני דברים שונים.
יכול לבחור, אבל בן אדם נורמלי יבחר ללכת בטוב.
עוד? עוד איזה רעיון?
אדם עושה מה שהוא רוצה.
אתה אומר, אדם עושה מה שהוא רוצה בלי כפייה. עוד? מה זה בחירה חופשית? אני יכול לבחור, ללכת ימינה, ללכת שמאלה, זה גם בחירה חופשית? אני עומד בכביש, אני יכול ללכת ימינה, שמאלה, זה בחירה חופשית? לכאורה כן, לא? אז ללכת ימינה, ללכת ימינה, ללכת שמאלה, ללכת שמאלה. יש לי שתי מנות על השולחן, אני יכול לבחור לי את הלחת אני רוצה, זה בחירה חופשית? זאת אומרת שזה היהדות? זה הכוונת היהדות בבחירה החופשית?
כן, זה בא במקרים האלה.
אבל בוא נדקדק יותר, נכון?
יכול להיות שגם
במקרים האלה. בוא נדקדק יותר. הבחירה החופשית ביהדות אומרת שצריך לבחור בין שני דברים, מושגים שקל מאוד לבדוק אותם. בין מה שאני רוצה לבין מה שמתחשק. זו הבחירה החופשית. אני רוצה לעשות פעולה מסוימת כי באמת היא המטרה ובחנתי ואני רוצה לעשות אותה, או שסתם מתחשק לי. זה הבחירה החופשית. כשאני רוצה משהו מסוים, זאת אומרת שהשקעתי לפני כן מה? מחשבה, תכנון, הגדרה. כשאני עושה מה שמתחשק, אז אני כמו הנהג הטיפש הזה ש... נוסע לו במהירות טורפת במדרון. כלומר, היהדות אומרת שאם פגעת במישהו, דוגמה, ואתה יודע, וזה קורה לנו הרבה, לבני אדם, פגעת במישהו, חבר, שכן, לא יודע מה, בשיחה, הוא נפגע. ואתה יודע שזה לא בסדר, ואתה רוצה להתנצל. נכון, כי זה באמת מה שצריך לעשות. לבוא, להתנצל ולהשלים. אבל לא מתחשק לך לעשות את זה, כי זה פניחה. אתה מרגיש לא טוב, לא נעים. פה יש בחירה בין מה שבאמת צריך להיות, בין הרצון האמיתי ובין החשק לא לעשות את זה, כי זה לא נעים. כלומר, בדרך כלל אנשים לא בוחרים לעשות רע מתוך הכרה. אנחנו מדברים על אנשים, טוב, רע, יופי. אני רוצה היום להיות רע ולגרום למישהו לסבול. עכשיו בוא נראה מי זה יהיה, נפתח את היומן. לא, אנשים לא ככה. רוב רובם של בני האדם לא בוחרים לעשות רע. אנחנו לא בוחרים ברע משום שלטווח קצר זה מכאיב פחות, ואפשר להסתדר איתו בכל מיני מצבים. אבל אנחנו כן עושים הרבה מה שמתחשק לנו לעשות, כי זה הכי קל. כלומר, אנחנו לא חושבים. לא בעניינים, זורמים. תזרום, תזרום. מה זה תזרום? דגים מתים זורמים. אתם יודעים? הולכים עם הזרם. כל מה שהוא דומם, תזרקו בנחל שזורם, מה שתזרקו והוא דומם, אז הוא יזרום. דגים חיים שוחים נגד הזה. מה זה? אדם נסחף. הלך לטיול, הגיע לדן, לבניה, לא יודע איפה, ויש זרימה והוא נסחף. אז הוא יגיד, טוב, אני זורם. הוא ייפול במפה שם, יתרסק. אז אתה זורם. הוא ינסה לצאת מזה, לא? כי מי שחי, אם צריך, הוא שוחה נגד הזרם. הוא נלחם על החיים שלו. מה זה לזרום? תזרום. ואם לא מתאים לי, אני אזרום? לא, אני לא אזרום. כי בהבנה שלי, בתובנה שלי, בשכל שלי, הבנתי שזה לא זה. אם רוב הציבור עושה, עובר עבירה מסוימת, אז אני אגיד, טוב, יאללה, אני אזרום. שיהיה עם כולם. מה זה? לכן, עכשיו, כשאדם, יש לו הגדרה ברורה, בוא נעביר אותה ליום-יום שלנו עכשיו. נחיה היום-יום. כלומר, הגדרה ברורה שלנו שמילים צריכות קנה מידה, הגדרה ברורה, שאתה יכול למדוד כמה אתה בתוך המטרה הזו, בתוך המילה הזו, בתוך מה שאתה מדבר. דוגמה, תבוא לתלמיד, ממוצע, תגיד לו, שאלה ידועה, תגיד, אתה רוצה להצטיין בלימודים? אני מרגיש שרוב התלמידים יגידו, בטח מה, בשביל מה אני לומד? אבל השאלה הבאה, שאתה שואל אותו, כי אתה לא רואה בדיוק שהוא הולך בכיוון, תגיד, אתה לא רוצה לתרוח בשביל זה? כלומר, במה יעשה? מתחשק לך לעכב את הטרחה, את הלחץ, את העבודה הקשה. או שאחד יכול להגיד לך, אני? מי אמר שאני רוצה להצטיין? אני מספיק להיות בינוני. ואז תעקוץ אותו. תקנת לו יותר. תגיד לי, אתה באמת רוצה להיות כזה בינוני? מה, אין לך שום רצון באמת להיות משהו רציני? כן, האמת היא שבאמת אני כן רוצה, אבל לא עכשיו. לא עכשיו. בעזרת השם, חיים ארוכים, יהיה בסדר, אני אשלים אחר כך. אני... לא מכירים את זה. אז למה לא עכשיו? נו באמת, תעזוב, חייך, תעזוב, לא בא לי, נו, די, חלס. מכירים את המילים האלה? אף אדם שיושב ולומד לא רוצה להיכשל. יכול להיות שיש לאנשים עם קשיים. אבל אף אחד לא בא כדי להיכשל. אנשים באים ללמוד, כי בכל זאת הם רוצים לצאת עם איזה חתיכת נייר ביד. רוצים לתת לי משהו, אחרת בשמה הוא יושב שם. כי מי שבאמת לא רוצה ללמוד, לא נמצא בבתי הספר, לא נמצא בישיבות, מסתובב ברחובות. מי שכן מגיע לשבת וללמוד, זאת אומרת שבאמת יש לו רצון כן ללמוד, כן להתקדם, כן להצליח. אז למה בינוניות? למה לא לתרוח עכשיו? ואז אתה שואל אותו, תגיד לי, איך המטרה בחיים? אופס, זה כבר ברוב הפעמים שאני שואל תלמידים, יש דממה. זהו, נגמר. אפשר ללכת הביתה. אז אתה אומר לו, תגידי, הגדרת לך איזה מין משהו שאתה תוכל להגיע אליו, אבל אולי הדרך כואבת, אז לכן אתה נעצר, אתה לא עובד. תחליט. תחליט שאתה רוצה להגיע, ואז כל המעשורים, אתה תמצא דרך לעקוף אותם. זה באמת המשמעות של בחירה חופשית. רצון וחשק. כל מה שאני מתחשק, זה, איך אומרים, המדרון הברור לכישלון. כי אני עושה רק מה שאני מתחשק. לכן, אני מקווה שהמשפט הבא לא מדבר עלינו. אבל לפעמים, אנחנו אפילו לא שמים לב. אנשים מסוגלים לדבר במשך שעות ולהתווכח, ובסופו של דבר, אחר זמן, אם מישהו יצא מהוויכוח הצידה וימשיך המעגל של המתווכחים והצועקים, עכשיו רגע, על מה בעצם אנחנו מתווכחים? הוא לא בטוח שהוא בכלל יודע על מה. כלומר, הוויכוח התחיל על איזה משהו, ומשם זה הפך להיות רחב מאוד, ובכלל לא במקום. אתה כבר מדבר על דברים שאין להם שום קשר למה שהתחלת. אפשר להתחיל לדבר על נושא של הגירוש ולהגיע למדינה כן, מדינה לא. האם לעשות דבר כזה או לעשות דבר כזה? האם מותר, כל מיני שאלות שהיו, האם מותר לרמות את המדינה, את מוסדות המדינה, דינה דמלכותה, לא דינה דמלכותה, כל מיני דברים ש... רגע, אני לא מבין. אתה שואל אותי לגבי המדינה, דבר על המדינה. אתה רוצה לשאול אותי לגבי דינה מלכותה, דינה מלכותה. אתה רוצה לדבר איתי על הגירוש, דבר על הגירוש. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבית הלל ובית שמאי היו ידועים כאנשים שעמדו על דעתם בשני הצדדים של המתרס. בכל מיני סוגיות. נכון? התלמוד. הרבה מאוד. הם התווכחו כמעט, באמת, על הכל. אין כמעט דבר שבית הלל ובית שמאי מסכימים. כלומר, הם מסתכלים על העולם משני זוויות מנוגדות, הפכות. בית הלל אומרים שאנחנו צריכים להדליק נר בחנוכה. בלילה הראשון כמה? אחד. בית שמאי? שמונה. זה הפוך לגמרי. זה לא כזה קרוב, זה הפוך. כלומר, ההלכה היהודית, אנחנו רואים שצועדת בעקבות בית הלל. למה? משום שכל אי הסכמה שהייתה, בית הלל קודם כל הציגו את דעת בית שמאי. הם אמרו בית שמאי אומרים כך וכך וכך וכך, ואנחנו סוברים ההפך. כלומר, בדרך הזו בית הלל קבע את הסברה שלו, ואני רוצה שתשימו לב טוב, כי זה חשוב גם בעניין הלימוד וגם לחיים. בית הלל הקשיבו לדברי בית שמאי. הקשיבו, שמעו להם בהקשבה. והקשיבו לכל מילה, לכל מה שהוסבר. ואחר כך חלקו עליהם, הביאו את דעתם. כך צריך להיות. זה נקרא להקשיב. כשאתה מדבר איתי, אני לא מתכנן בראש מה אני אומר לך. אני מקשיב לכל מילה, אני רק פעולה אחת עושה. אני מקשיב לך. אני לא מתכנן, אני לא עונה, אני לא נכנס לך באמצע, אני לא כלום, אני מקשיב. ואחרי שסיימת, עכשיו בשכל, אני אחשוב, אני אבחן, ואז אני אענה לך תשובה. אבל התשובה הזאת תהיה תשובה אמיתית, שכלית, עד כמה שאני יכול. בהגדרות שלי. כמה כאלה אתם מכירים? שככה הם מדברים. הייתי באיזה פגישה לפני איזה שבועיים, שלושה, באיזה ישיבה, היה יום עיון. הזמינו אחד הרבנים שלא מלמד שם לבוא להרצות. אני פעם ראשונה ששמעתי את זה מפיו, אז אני נדהמתי, אבל טוב, הוא מעיד על עצמו. אני לא אגיד את שמו משום כבודו, תמיד חכם חשוב. והנושא שהוא היה צריך לדבר עליו, זה היה היחס בין תלמידים ורמים, ומורים. איך היחס צריך להיות? מהות היחסים בין אנשי צוות לתלמידיהם. והוא ככה פתח את השיחה ואמר, תראו, הזמינו אותי לפה ואמרו לי שזה מה שאני צריך לדבר, אבל אני צריך להגיד לכם משהו. אחד הדברים הכי הכי חשובים שיש ביחס בין תלמידים לצוות, שהצוות יקשיב לתלמידים. כולם מדברים על זה. אבל אני אגיד לכם שאני לא הבן אדם המתאים לדבר על זה. כי אני לא יודע להקשיב. איך שמדברים איתי, אני כבר מתכנן מה לענות. וזה לא הקשבה. אז אני בא לא מצד זה שאני בעל ניסיון, אלא אני בא לדבר איתכם בכל על מה שיש לי בעיה גם כן. אני לא יודע להקשיב. הרבה בן האדם לא יודעים להקשיב, יודעים לשמוע. כמו שאני מדבר והמכשיר עובד שם ורב, יש רעש ברקע, שומעים. לכן, פעם הבאה שאני מוצא את עצמי נמצא בוויכוח, לא משנה על מה, גם הסוגיה בגמרא וגם הדברים באלמה, תנסו להתרגל למשהו אחר. במילים אחרות, תטו אוזן ותנו לעצמכם לשמוע. רבותיי, שימו לב עכשיו. לא לקלוט שום דבר כמו שהוא נשמע עכשיו בהתחלה. אפילו אם נראה לך שאתה כבר מבין מה הוא רוצה להגיד. כי זו תחושה של הרבה אנשים. שכאילו, כן, כבר ברור לי, לכן אני עונה. אני נכנס לך לדברים. כאילו כבר מראש, אני יודע מה אתה תגיד, אני כבר... לא. תנסה להבין מה הבן אדם שמדבר איתך רוצה להעביר אליך, לא באופן גלוי, אלא בין השורות מה שקרוי. מה מתחת לדברים? לעתים קרובות, הוויכוח מתנהל על דבר שונה לחלוטין ממה שאתה ראית בצורה שטחית. ואז באמת יש את התחושה של הרבה אנשים שתשמע, דיברתי עם הרב, דיברתי עם המורדת, אתה לא מבין אותי. אתה לא קלט בכלל מה אני רוצה ממנו. כי הוא לא יקשיב לך. אתן לכם דוגמה. משפט ששומעים אותו לצערי. אני אגיד לכם, אמא שלי לא מפסיקה להעיר לי כל היום. כל דבר שאני עושה יש לה מה להגיד לי. היא פשוט שונאת אותי. היא לא מעריכה שום דבר מה שאני עושה. מוכר קצת, נכון? שאלה, רגע. אולי תנסה לבדוק מה הסיבה יותר עמוקה שגורמת לה להתנהג כך? אל תגיב ספונטנית. תחשוב למה היא מתנהגת ככה. תנסה עוד פעם, עכשיו. כן, האמת היא שזה מרגיז אותה שאני ישב בחופש ואני רוב הזמן לא לומד ואני מתבטל או שאני מתם בזבט את הזמן. היא מהירה לי כל הזמן. רגע. לפני רגע, כל דבר. היא שונאת אותך. עכשיו, שבחנת רגע מה שאתה אומר, זה מתמקד בנושא מסוים על בזבוז הזמן שלך. שזה מרגיז אותה. אז כבר אמא לא שונאת אותך. כלומר, מה שמפריע לאמא זה בזבוז הזמן שלך. אולי אתה מדבר עם חברים, ואתה שומע, תשמע, הוא לא מעריך אותי, הוא לא סומך עליי, כן? כשמישהו אומר לך דבר כזה, או שאתה רוצה לומר דבר כזה, לא רק המילים פה חשובות, אלא תשאל את עצמך, למה הוא לא מעריך אותי? למה הוא לא סומך עליי? אולי אני סיפקתי את הנתונים האלה? שפעם, פעמיים, שלוש, ארבע, נאמרו דברים, סגרנו ולא עמדתי בהם. למה אתה מסתכל מה שאתה, הצד השני למעשה, אומר כלפיך, ואתה לא בוחן את מה שהוא אומר? אם בא בן אדם ואומר לי, אני לא סומך עליך, אז מה מיד התגובה? למה, מה קרה? מה וזה ו... רגע. אם אומר לך שלא סומך עליך, תעצור. אל תיפגע, שים את הרגש עכשיו עמוק בקופסה, תנעל. עכשיו רגע, למה? מה היה? אם אתה באמת רציני וענייני ורוצה לפתור את העניין, צריך לדעת האמת. האמת היא שאתה צודק. במקרה הזה והזה, שאז סיכמנו ואתה שמחת עליי ואני פישלתי, נכון, אתה צודק, אבל אולי תן לי עוד צ'אנס. אז יש פה מקום לשיחה, יש פה מקום להבנה, יש פה מקום לשכל לעבוד. ישנה התפתחות, ישנה צמיחה. אדם שבדרך כלל פונים אליו בצורה כזו, אז גם הוא, אם הוא עובד בהיגיון גם כן ומקשיב, אז הוא יגיד, בוא נה, בן אדם, נסיק את המסקנות. אני אתן לו צ'אנס. אבל אם אתה משר מתקיף אותו מה פתאום וכולי, אתה תקבל צ'אנס? אין סיכוי. לכן, כדי להבין משמעות של דברים, אסור לנו להתעסק בלהכין תשובות. בזמן שהאדם השני עדיין מדבר, תמשיך לשאול מה? תברר. מה? אתה יכול להסביר? לא לענות לו. לא להחזיר לו. לא להתגונן. כי הגנה זה אומר שפגעו לך איפה? ברגש. ברגש לא תשחק פה עכשיו. אם אתה רציני. אתה אדם רציני. שהשכל הוא עובד. פתאום נגלה שלכל דבר יש רובד הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רואים בעין. אם אני מבקח עם חבר, תגיד, תשמע, לא הבנתי, אתה יכול להסביר לי יותר? אני לא הבנתי. חגה, תגיד מה שאתה רוצה. אז יש לא ויכוח סתם, אלא יש הזנה, יש תקשורת בריאה, יש הקשבה, יש שכל, אפשר לדבר. כשאתה מבין את הרעיון שעליו יש ויכוח, תשקיע עוד מאמץ קטן, ותחזור עליו במילים שלך. כן, אתם מכירים אנשים כאלה שעושים את זה? נו לא, רק שנייה, אני, לפי מה שאתה אומר, נראה לי שהבנתי, והוא חוזר על מה שהוא שמע מהאדם, בהבנה שלו, במילים שלו, כדי לוודא שאכן, זה באמת נכון. כמה פעמים אנחנו שומעים שהבן אדם שממול, אומר לך, לא, זה לא בדיוק. נכון? זה שיחה בריאה, כי אתה מבין שלא הבנת בדיוק. אז כל מה שהכנת עכשיו תשובות, אתה תיתן תשובות אמיתיות? לא בדיוק. אז תגיד, אז בוא, תשלים לי מה שחסר לי. שיחה של אנשים רציניים. שיחה ברמה. זה דרך הכי טובה שיש לבחון באמת מה הבנת. במי שמדבר איתך. לכן, אנחנו נתקרב אחד הדברים, ואנחנו ככה לקראת סיכום. אתם יודעים, יש מדרש שמשה רבנו מסופר עליו, כשהקדוש ברוך הוא גזר עליו שלא להיכנס לארץ ישראל. מדרש אומר שמשה רבנו מבקש אפילו להיות עוף. כן, תן לי להיות ציפור, שאני אהיה באוויר של ארץ ישראל. יש זה משהו מאוד בעייתי אצלנו, אנחנו רובוטים. בני אדם יש להם, לא יודע, מין רובוטיזציה. או פועלים כמו רובוטים. עצלנים. אתם יודעים שכל בן חיים שמסתובב בחיים סביבנו, מנמלה ופרוש ומה שאתם רוצים, עד חתולים, כלבים, פרות, כל בן חיים שמסתובב, משתמש בכל האיברים של הגוף שלו, בצורה הכי טובה שיש. כל האיברים. כנפיים, זרועות, רגליים, גב, עיניים, הכל עובד כל הזמן. כל הזמן. האדם נכשל הרבה פעמים בשימוש בכלים הכי טובים שיש לו. אבל בשיא של הכלים, שם הוא משתמש הכי פחות. במוח. הכלי הכי מרכזי שמפעיל את כל הגוף שלנו, אנחנו לא משתמשים בו. בני האדם מוכנים להשקיע כל מאמץ להשיג כל מיני דברים. ואתם יודעים כמה מאמץ אדם משקיע בלא לחשוב? בלא להפעיל את המוח? הוא משקיע המון. אתם רוצים דוגמאות? בבקשה. כמה שעות אפשר לעיין בעיתון? בשבע, בשמונה? מקור ראשון, מקור אחרון. כמה שעות אפשר להקדיש לעיין שם? אדם יושב, חביבי, ולועט את העיתון. יש כאלה שבשבת עושים את זה משום עונג שבת. אבל נגיד שאדם לא קורא את זה בשבת, אז הוא קורא. עובר על הכתבה, קורא עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אתם יכולים לשבת שעה, בסדר? שעה, שעה וחצי, ככה לעבור על העיתון. יש אנשים לפעמים שאני רואה אותם בסופרמרקט יוצאים, לקניות של שבת, יש להם עגלה מלאה כל טוב, וכל העיתונים שיש אפשר להציג במקום, להעביר את השבת. כן. זאת אומרת, שהוא יושב שעות וקורא בעיתון. ואז מישהו שאל אותך, תגיד, מה כתוב שם? אופס, רגע. כתבה מעניינת, אתה לא זוכר בדיוק על מה, אבל חייך. השקעת השעות של קריאה. כלום, שום כלום. קוראים ספרים, להעביר את הזמן. תשאל מישהו באמצע הספר, תגיד, ספר לי קצת. טוב, תראה, זה קבוצה, זה... רוב הפרטים בכלל אתה לא זוכר אותם. שקעת בלפעמים 3, 4, 5, 6 שעות. ואתה לא זוכר אפילו על מה. למעשה אתה השקעת הרבה זמן במה? בלא לחשוב. מה המשמעות של הכלום הזה? מה למדת? מה יצא לך מזה? קראת הארי פוטר, מה יצא לך בתכלס למשמעות של החיים? אתה יכול עכשיו לקחת מקל מטאטא ולדפוק בגיר ויהיה לך משהו? ניחא, לפחות זה הרווחת. אתה יודע, אני אעלם? אני לא יודע מה אתה עושה שם, אני לא מכיר כל הקוסמיות. יצא לך משהו בתכלס? אבל אם מבזבזת 12-13 שעות על הספר הזה עכשיו. סתם, לבזבז זמן ולא לחשוב. כי אם אני אחשוב, זה יטריל אותי, יטריל אותי, אני ארגיש לא טוב. האדמו"ר זצ"ל היה אומר על הפסוק שאומר שלמה המלך, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אז אתה נגיד לך, אז אתה יודע מה, לא רוצה תודה רבה, לא רוצה לדעת. אם אני מוסיף דעת, זה כואב לי, תודה, נכון? מי רוצה שיכאב לו? עוד באופן יזום, אני לא מכיר כאלה. אבל לא, זה לא כוונת הפסוק. אם האדם באמת מוסיף דעת, והוא למד והבין משהו, כואב לו. על הזמן שהלך לאיבוד לפני שהוא הבין את זה. על מה הוא בזבז אותו. יוסיף דעת, מוסיף מחוב שהוא פתאום רואה באיפה הוא נמצא. זה כואב. אז אדם אמר, לא מוסיף דעת, לא רוצה לחשוב. אם אני אראה את המצב שלי בלימודים, אם אני אראה את המצב שלי בהקפדה ומצוות באמת, אז אני ארגיש לא טוב, עזוב, תן, עזוב, אני אעביר, גלגל, בעזרת השם, יהיה טוב, יהיה טוב, בעזרת השם, כפרה. השם יעזור, אני אחד צדיקים, אני אטבול במקווה של הארי, אני אוכל שיריים, בעזרת השם, יהיה בסדר. זה שטויות. איזה דברים אלה? זה לא זה. כלומר, למעשה, אדם צריך לחשוב מראש, לא רק על מה שהוא מוציא מהפה ומגדיר ויש לו כל מיני מילים, אלא מה אתה רוצה עכשיו, בדקות הבאות, מהזמן הזה, מה אתה רוצה להפיק תועלת? איך אמרנו בעשר הכלים של השיעור הקודם? תגיד לי, מה אתה אסטרונאוט? מה אתה מחפש פה בכוכב הזה? מה, חסרים אוכלי עשב ואוכלי בשר פה? תסתכל בטבע כמה יש אוכלי עשב ואוכלי בשר. אתה גם אוכל עשב ירקות וגם אוכל בשר. יש כמוך מלא, לא צריך אותך. בשביל מה צריך אותך? אם אתה לא מביא שום תועלת, לא רק לעולם, לעצמך, מה יש לך לחפש פה? תלך לירח, שם אין אף אחד, תוכל לעשות חלומות. בזבז את הזמן שלך כמה שאתה רוצה שם. לכן, אם לא ננסה להבין וללמוד מכל דבר שאנחנו חווים בחיים, אנחנו נהיה מבולבלים כל החיים. דוגמה. אתה מקבל מכתב פיתורים מהעבודה. פיתרו אותו. אתה שואל אותו, תגיד לי, מה למדת מהקטע שלך בעבודה פה? מה, שמע, למדתי המון. למדתי שאי אפשר לסמוך על מעסיקים. אני מזה למדתי שאני קריירה לא יכול לעשות. תמיד לעולם העסקים זה גיהנום. תגיד לי, זה מה שלמדת? זה באמת משהו לא היה צריך ללמוד. זה לא המשמעות של הדברים. משהו כן היה צריך להבין, שלפני שמקבלים משרה של מנהל, צריכים ללמוד טוב טוב כיצד לנהל. זה לא בלבד. היהדות עוד יותר עמוקה מזה. היהדות אומרת שאדם צריך לדעת, יש בהירות או מוות. יש מוות, זה הגדרה של אובדן הכרה מוחלט, זה מוות. אדם בלי הכרה לגמרי. הכרה חלקית זה מוות חלקי. אז לא שאתה יודע בשביל מה אתה חי ואז אתה באמת חי, אתה יודע מה אתה רוצה, ממה אתה נהנה, או אתה חי כמו רובוט. אם אתה חי כמו רובוט אתה מת, כי רובוט אין לו חיים. אתה סתם איזה מין מכשיר נייד. מכשיר נייד, אתה הולך, אתה עושה קולות, צלצל כשצריך, אתה צועק איי, אתה צועק איי, אתה נהנה, אתה... נייד, אתה גם מדבר. רק אתה לא שולח אס-אמסים, אולי כן. זה מה שאנחנו. זה האדם, בשביל זה באנו לכדור הארץ, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה. הגדרות נכונות וחשובות במיוחד כאשר אנחנו לומדים מתוך הראייה בתורת ישראל, כמו שאמרנו. כי אם אנחנו מסתכלים על התורה במבט פשטני, היא מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. אבל בכל זאת אנחנו רואים שהמסורת מגלה לנו בתלמוד ובאגדה ובמדרש ובקבלה שהמושגים עמוקים מאוד שהם כלולים בפשט הזה. לעתים קרובות בתוך התורה יש רעיונות עמוקים אפילו בסיפורים פשוטים. כאשר כתוב אצל אברהם אבינו שהוא אומר להם לאותם שלושת האנשים שנגלו אליו בעינוני ממרא, שבו תחת העץ, שאלו תחת העץ, רחצו רגליכם. אומר זוהר הקדוש, מה זה, אתם חושבים שסתם הושיב אותם מתחת לעץ? העץ הזה היה עץ שהיה מכוון כנגד עץ החיים בעולמות העליונים. כי אברהם היה נוטע אשל, נוטע עץ מכוון. והעץ הזה הייתה לו כלי מבחן. כי אם האנשים היו מעובדי עבודה זרה, הנוף של העץ היה מזז והם היו יושבים בשמש. אין צל. מי שהיה מאמין באל אחד, העץ היה מצל עליו. כל פעולה יש לה משמעות בסך הכל, בקטע הפשוט. אחלה יופי, נווה מדבר, חבר'ה שבו מתחת לעץ, תכף נכין פיתות, נחזר על האש. ככה זה הסיפור, לא? כל דבר הוא עמוק. התורה אומרת שכל מילה יש לה משמעות פנימית עמוקה. אם הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ויאמר השם, וידבר השם, אין ספק שאנחנו מוכרחים להבין מה הוא אומר. כשאנחנו מדברים על התורה אנחנו מדברים למעשה על הנצח ועל הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו טעויות בשטח הזה של החיים. טעות בהבנת התורה זו טעות נצחית. דוגמה מציאותית, כשהאסטרונאוט יוצא מכיף מקברן או כיף קנדי או אני לא יודע מארצות הברית בכיוון הירח, אם תהיה סטייה שחלקיק המעלה בכיוון, אתם יודעים מה יקרה? הירח הוא לא יגיע, הוא יהיה אבוד לנצח בחלל. זהו. כי כל המסלול והדלק וכל מה שהיה תוכנן על זווית מסוימת שתספיק לו כדי להגיע, לחזור, מזון, חיים, חמצן. הוא אבוד לנצח בחלל. ולמה זה? בגלל טעויות קטנות. אתם זוכרים את הסיפור של רמון? זיכרונו לברכה. אמרו, לא נורא, קצת דבק שם, ירד קצת בידוד מהאריח של המגן חום. הם התפזרו כמו למיליוני חלקים. מה קרה כולה? קצת צדק. כדי להבין, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עוד פעם ועוד פעם את השאלה הגדולה, מה? ניתן דוגמה. הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, וידעת את השם אלוהיך. נכון? יופי. עכשיו, מה אני צריך לשאול? מה? מה זו? מה זו הידיעה הזו? מה? וידעת את השם אלוהיך. כלומר, הידיעה הזו זה אלוקים? זה הכוונה בפסוק? כלומר, צריך לברר את מושגי היסוד שלנו כדי שנוכל לקרוא את המסר שהקדוש ברוך הוא מעביר עלינו. רבותיי, אם אנחנו רוצים להיות אנשים כאלה שראויים להיקרא איש, אנחנו צריכים קודם כל לברר את המושגים שנוכל לגלות את הרעיונות העמוקים של החיים. למעשה אנחנו מפענחים בזה את סופן החיים. למעשה, לסיום השיעור שלנו היום, נשאר צעד אחד אחרון ומכריע. תקפיד לשאול את עצמך תמיד. עכשיו, כשאני מבין, היה לנו שיעור, דברתי, אתם הקשבתם, שמעתם. עכשיו, כל אחד שהבין מה שהוא הבין, לפי כלי השכל שלו, תשאול את עצמו עכשיו, כשאני מבין מה שהבנתי, מה בעצם אני אמור לעשות עם זה? זה החלק האחרון של המילה, מילת השורש של שמוע. שין, מן ועין. שמעתי. הבנתי את המשמעות. עכשיו עשייה. ואחרי שאנחנו אומרים שמע ישראל, הכוונה היא, תשמע, תקשיב ישראל, השם אלוקנו השם אחד. טוב, מה אני עכשיו צריך לעשות עם זה? עכשיו בן אדם חי אמיתי, זה מוגדר לו. יש לו שאלות, ברור. לכן נסכם. הקשבה ושקט תלויים אחד בשני. לכן המילה הסקט ושמע ישראל שאנחנו מכירים, זה גם הסקט מלשון שקט, וגם תקשיב. כשמקשיבים למישהו, נא לשתוק. לא רק שתיקה בפה, אלא גם שתיקה בתכנון התשובות. תקשיב וזהו. תנסה להבין, תקלוט את התמונה כולה, בפרט שיש משהו שמערב אותך רגשית. אל תיפול למלכודת של אני תמיד ורוד. אתה על ידי, אז אתה אפור. אבל כשאתה לא על ידי, אתה שחור. צאו מהמשחק הזה של אני, אתה והוא. אין דבר כזה. ללא הגדרות ברורות, אנחנו עלולים לרמות את עצמנו ולחשוב שהחיים שלנו בסך הכל הם די טובים, לא? כשאלו חבר'ה שומרי תורה ומצוות, תגיד לא, בסך הכל, לא, ברוך השם, ברוך השם, נכון? תראית התשובה הזו? מה העניין? ברוך השם, תודה לאל, תודה. ברוך השם? באמת ברוך השם? אתה בכלל מאמין למה שאתה מדבר מהפה? ברור לך מה זה ברוך השם? אבל הבן שלך חולה וזה ככה ויש לך עובר בבנק ויש לך פה טענות ואתה מתווכחת עם הבעל הבית וזה. טוב, תראה, זה... אז אל תגיד, ברוך השם. למה אתה זורק מילים? תגדיר! לכן פעם אמר לי הרב עדין שטיינזץ, עדין לבן ישראל, שיש כל כך הרבה חוזרים בתשובה, ברוך השם, ויש ציבור אחד שלם שלא חוזר בתשובה אף פעם. שאתה תמיד זה, אמר דתי. אמרתי לו, למה? מגיע, בסך הכל, הם בסדר, הם בדרך. אז הם בסדר, חיים טוב, אנחנו אומרים, יהודי טוב. שם קשה מאוד לעורר לי תשובה, כל אחד חושב שהוא בסדר. טוב, תראה, אני לא במדרגה, אני עוד לא הגעתי לרמה, אבל אני ברוך השם, ברוך השם. זה לא נכון. ביהדות יש כלים עצומים עם עוצמות ענקיות לחיים. אנחנו צריכים לבדוק אם אנחנו מצליחים להגיע למשמעות העמוקה ביותר של הדברים. ולא צריך להתווכח. אם אתה לא בטוח על מה אתה מתווכח, עזוב, אין סתם סיבה להתווכח. אם אתה לא יודע מה למדת, אין טעם לפעול. אל תעשה אם אתה לא מבין. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה להשיג, אז לאן אתה הולך? מה אתה עושה? לכן, הכי חשוב, הפתח של כל זה, זה לזכור שאם נשתמש באוזן לשמוע שמיעה אפקטיבית יעילה, לאורך כל החיים שלנו, אנחנו עשירים גדולים. כי כל מילה שנשמע, היא תהיה בעלת משמעות, ולא רק בעלת שמיעה. מרצון שהקדוש ברוך הוא ישמע כולנו, כי הקדוש ברוך הוא באמת שומע, הוא מקשיב, הוא מקבל את תפילות עם ישראל, ויחום פלטתנו, ויבנה בית מקדשנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.